אנחנו יחד הגענו לפסקה זין. מי שלא זוכרת, אנחנו במוסר אביך, פרק א', פסקה זין. מה שונה? השולחנות? זהו, אמרתי משהו. זה מרגיש פסח, לא שבת. תהיה אוקיי. בסדר, לא, אל תלחיצו אותי, אצלי אמא שלי מטו בשבט הייתה מנקה לפסח.
למה? לא, זה עוד שכה, אמא שלנו,
אז זה מלחיץ, מה? בתור ילדה, גם בטו בשבט? בתור ילדה הייתי מגיעה הביתה, הייתה לנו חצר, אף פעם לא ידעתי מה אני אמצא איפה, פעם המיטה שלי בחוץ, פעם הארון בחוץ, אמא שלי הייתה שופכת צינור על הקירות. עם צינור, כן. אז כל פעם, אז היא הייתה שמה סלוטפים על השקעים, והיא עם סלוטפים.
לא, בטיבות, להכיר.
לא, היא לא הייתה מביאה זרנוק של מחבי אש, רק צינור ביתי. כן, אבל זה היה מצחיק, כאילו אף פעם לא ידעתי מה אני אמצא בחוץ. טוב, אז בתור ילדים זה היה נורא כיף. היינו, היא פשוט...
נפה שהיא משתכתה,
נראה לך היא שמחה עלינו בדיוק, אותנו התעקה או פאנלים או לנקות פולים. אצל מרוקאים יש מרק פול לפסח. אז את מגיעה לליל הסדר עם ידיים שחורות. כי את מקלפת פולים של אמיתיים, לא סן פרוס. או את משפשפת פאנלים. עדיף פאנלים? עם מברשת שיניים, איזה מטאטא.
מה? עדיף
היינו,
אימא. מברשת שיניים. טוב, אתם לא חיכיתם שעתיים בשביל לשמוע את הסיפורי הניקיונות שלנו, נכון? אז אנחנו ניכנס לעניינים. טוב, אז כשהיינו בקבוצה הקטנה כן הזכרנו משהו שהפסקה הזאת מדברת עליו. שאיך יכול להיות שבדיוק כשאת עסוקה במשהו, בדיוק הרבנים באותו שבוע כולם מדברים על אותו דבר שאת עסוקה בו. נכון, קבוע?
כל שבוע.
קבוע. כאילו יש להם איזה טלפתיה אתכם, הם יודעות בדיוק... הם יודעות בדיוק מה מעסיק אתכם, בדיוק. ואני ככה שולחת בקבוצת הוואטסאפ של הרבנים, תשמעו היום מה שמעסיק את הבנות זה ככה, וכולם באותו שבוע עסוקים באותו דבר. אז איך זה יכול לקרות? מה אומרות? השגחה. השגחה זה טוב. זה החלק הטוב. אבל יש חלק שהוא קצת פחות טוב, בואו נקרא אותו. סיבת הדבר שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני העבודה, אני בפסקה זין, מי ששואלת איפה אנחנו, בסדר? פרק א' פסקה זין. סיבת הדבר שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני העבודה, אף על פי שבוודאי לימוד גדול ועיון רב הוא דורש, יש לומר מפני שטבע השכל להשכיל דווקא. יש כבר מישהו שאמר לפני הרב קוק, שהסיבה שלא עוסקים כמו שצריך בעירת שמיים, כי אנשים חכמים אוהבים אתגרים שכליים. מי אמר את זה? נכון, הרמח"ל במסילת ישרים פותח. למה לא לומדים כמו שצריך עירת שמיים? כי החכמים מחפשים אתגרים בגמרא ובפיצוח סוגיות, הפחות חכמים לא מבינים, אז זה יוצא שאף אחד לא לומד את זה כמו שצריך, נכון? אז פה בפתיחה הוא מזכיר בעצם את דברי הרמח"ל. והנה באמת הדורות הלכו הולכים וחסרים בדעת האמיתי. ואם כי הניחו לנו ברכה רבותינו הראשונים והאחרונים בספריהם בענייני העבודה, יש מהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו, כי אם לסגולה מהם, כולי היי ואולי. כן, ואפילו אחרי כל זה, זה לא בטוח. ויש מהם שדיברו בעניינים גבוהים, עד שלמי שלא השכילו עדיין דרכי העירה והעבודה בערך המועט לפי תארת שכל אנשי, יהיו הדברים להם כדברי הספר החתום. עד כאן הרב קוק לא מחדש כלום על ההקדמה של המסילת ישרים. מכאן ענייננו. ועוד סיבה נוספת, ועכשיו מתחילה הסיבה שהיא העיקר של הפסקה הזאת, כי שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. וזאת הפואנטה. עכשיו אני צריכה לקום, זה השלב שאני עומדת. שערת הלב, מה הוא בעצם אומר? יש לנו שני כוחות, השני כוחות האלה לא הולכים ביחד, חוק נפש. שכל ורגש לא עובדים בו זמנית. תרצו או לא תרצו, לא עובד. ואם יש לי שערה רגשית, אני לא בשיקול דעת. וגם הפוך, אם אני בשיקול דעת נורא קר, אני פחות מחוברת לעצמי רגשית. אוקיי? יש לי את שני הצדדים. והוא אומר כאן, איך זה קשור לענייננו? שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגלת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. ברגע שיש לי שערה, ואני עסוקה בשערה הזאת, אוטומטית, כל מה שקורה מתקשר לי לשערה הזאת. לא משנה על מה נדבר, זה יתקשר לי לשערה הזאת. למה? כי אני שם. כי אני שם. ומה שלא מתקשר לשם, פשוט לא שמעתי. כי אני בשערה. אז זה לא שעכשיו כולם מדברים על מה שמעניין אותי, זה שאני עכשיו שומעת רק מה שאני עסוקה בו. אוקיי? ותמיד משהו התקשר, גם אם אותו רב לא דיבר עכשיו על מה שמעסיק אותי, אבל הייתה שם נקודה שקשורה. זה קשור, זה מעסיק. ולא משנה מה היה הנושא. ברגע שאני עכשיו עסוקה רגשית במשהו, אני אוטומטית אמשך לכל מה שקשור לזה. יש?
אנחנו תמיד
עסוקים
רגשית במשהו?
א', כן. כל עוד אנחנו בני אדם, כן. אנחנו עסוקים רגשית במשהו, לא תמיד אנחנו מספיק מודעים למה מנהל אותנו. אוקיי? לפעמים אני עסוקה רגשית, אבל אני לא בקשר עם זה שאני עסוקה בזה רגשית. כלומר, אני עסוקה רגשית, אבל אני לא, אני לא מודעת לזה. אוקיי? אני לא מודעת ל... יש משפט בפסיכולוגיה שהוא משפט מאוד אמיתי בעיניי. מה שאני לא מדברת אותו, אני מתנהגת אותו. כלומר, מה שאני לא יודעת במודע, אני כאילו, הוא מפעיל אותי, למרות שזה לא מספיק מודע ומבורר. עכשיו, אני מגיעה לשיעור שכרגע אני נורא עסוקה בסערת חיים ולדר. הסערת חיים ולדר באמת קשורה למיליון נושאים, היא קשורה לאובדנות, היא קשורה למיניות, היא קשורה לניצול, היא קשורה לפער בין חוץ לפנים, היא קשורה לאמונת חכמים, היא קשורה למיליון דברים. אז לא משנה מה, ברור לי שכל הרבנים עכשיו מדברים על זה. עכשיו יכול להיות שהרב הוא בכלל דיבר על משהו אחר, אבל זה התקשר לי לזה, הרב הוא דיבר על משהו אחר, וכאילו כולם השבוע מדברים על אותה שערה. למה? כי אני בשערה. עכשיו לפעמים הם באמת ידברו, ואז הם יזכירו, אבל גם כשהם לא יזכירו, אני אקשר את הכל לשם.
איך זה
הגיוני
שכאילו, זהו, כולם
ברור שכולכם חייבים את כולכם, לא. כולכם, כל אחת יש את השערה שלה, אבל לכולכם השבוע, כל הרבנים דיברו על אותו, אתם רק לא תמיד מסנכרנים שזה בדיוק אותו נושא.
כל השבוע, הרבנים עסקו בכך וכך, וכולם אמרו
לה, וואי, נכון. כן, אבל הרב הזה דיבר על זה בהקשר א', הרב הזה דיבר על זה בהקשר ב', אבל אתם שמעתם את הנושא, לא משנה מה ההקשר.
אז איך זה יכול להיות שאני וטלי שמענו את אותו דבר, אם... ליסה רגשית A
ולא יסה רגשית B. אתם לא שמעתם אותו דבר. אתם לא יושבות עכשיו, עושות MRI למוח בדיוק איפה מי נמצאת, נכון? יכול להיות שהנושא בכללי עלה, אובדנות, אמון, אבל כל אחת לוקחת את זה ממקום אחר. אוקיי? כל אחת חווה את זה למקום אחר. זה לא שבאמת בדקתם על מה בדיוק הניואנס שעליו אותו הרב דיבר. עכשיו, לפעמים כן יש דברים, כמו הדוגמה שנתתי, שבאמת הרבה אנשים עסוקים בהם. אבל בדרך כלל זה שערות שכל אחת עוברת עם עצמה. את עברת את זה עם ההורים שלך, היא עברה את זה עם החברה שלה, היא עברה את זה. ואיכשהו הכל, 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 הכל מתקשר. למה? כי כשאנחנו נמצאות במקום רגשי, באוטומט, כאילו אנחנו מסננות את כל מה שלא רלוונטי. ואז זה מה שנשאר לנו, כי זה מה שמעסיק אותנו עכשיו. אמרתי, זה החלק הפחות טוב, נכון? נתתי הקדמה. יש מה לעשות עם זה? תשובה? רגע, יש מה לעשות עם זה? לפי מה את יודעת שכן?
לא, כי אם זה אי אפשר.
יופי, רגע, שמעת התשובה? אם הרב כותב את זה, אז בשביל מה לכתוב לנו את זה, אם אי אפשר לעשות עם זה כלום? כן, תכף נגיד מה אפשר לעשות עם זה. מה את אומרת?
אם אני נגיד את משוחת משהו, ואז אני לא זוכרת אותו,
ואחרי כמה זמן אני זוכרת. כן, זה מה שאמרתי קודם, שלפעמים אני מנוהלת רגשית, אבל לא תמיד זה מודע. זה לא שאני נכנסת יום ראשון למדרשה, אני אומרת, וואו, מירב, השבוע מעסיק אותך מעמד האישה. לא, זה לא עובד ככה. אני לא תמיד מודעת למה מעסיק אותי. בסדר? וזה נדבק. אז אני לא מבינה מה את שואלת. את שואלת או אומרת? אז את מחזקת את זה. את אומרת, עובדה שפעמים מסוימים. פעמים מסוימת אני זוכרת דבר אחד, ופעמים מסוימת אחרת. נכון, נכון, זה קשור לאיפה אני נמצאת. אף פעם אין לנו מצב שאנחנו, כאילו אנחנו בני אדם, ברוך השם, זה יתרון. תכף נראה מה החיסרון ואיך לעבוד עליו. אבל הדברים הם לא מגיעים בחלל. זה לא שכאילו אף פעם לא שמעתי כלום על שום סוגיה, זה תמיד מתקשר אצלי למשהו. עכשיו השאלה, האם המשהו הזה עכשיו הוא סוער או הוא רגוע? בסדר? כן. באוטומט, לא מודע.
כן, לא מודע, אז אנחנו נהיים בכלל לקבל דברים אחרים.
יופי. מה התחלנו? מה הנושא שלנו? למה לא לומדים כמו שצריך יראת שמיים? כי אנחנו לא. עכשיו בוא נראה מה אנחנו כן יכולות לעשות עם זה בכל זאת. כי כמו שאמרנו, אם אין מה לעשות עם זה, חבל להציף. מה, סתם שנתבאס.
נראה לי, נראה לי, נראה לי, שכל מיני עושים בתנועה רגשית ככה. אבל אמרתי שזה, כאילו, השכל הרגע שלומדים יחד.
לא עובדים בו זמנית. הם עובדים, אבל לא באותה שנייה, לא באותו רגע.
אז איך אפשר שתהיה כל הזמן תנועה רגשית
בזה ולעבוד בזמן? זה בדיוק מה שאני אומרת עכשיו.
תשאירו
לך, אני
רק מרגישה את זה?
לא, אמור להיות בדיוק הפוך. באמת? באמת אמור להיות הפוך. למה זה מה שתופס אותך? כי אני לא עובדת על זה. הפסקה הבאה, לפתוח לנו את העיניים שזה לא יקרה, אוקיי? אז זה בדיוק... א', זה לא... לא אמרנו רע, קודם כל מילה. המילה רע היא דרמטית, אוקיי? זה לא אפקטיבי. למה זה לא מספיק אפקטיבי? כי מחר תהיה לי שערה אחרת ואני רוצה דברים יציבים בחיים. אוקיי? אני רוצה ללמוד...
שנייה. על מה שמעניין.
כי מחר ללמד אותך משהו אחר, ואם אני אעבוד על מה שמעניין את הרב, יש יותר סיכוי שזה יישאר לי יציב, את מבינה? כי בעצם אני הופכת את הרב, כרגע הרב, כי זה מה שאנחנו לומדות, בסדר? כל שיעור ומה שאתם לומדות. הוא הופך להיות אמצעי לשערה הרגשית שלי. במקום שאני אגדל למה שיש לו להגיד לי. יש?
מירב,
כן.
זה נשמע לי לא נשי להגיד שהלימוד יהיה
בו מתוך הספר. וואי, איזה כיף שאת אומרת את זה. את אומרת כי אני עוד לא אמרתי לכם, תייבשו, תקפיאו את הרגש. לא אמרתי.
לא תקפיאו, אבל אם אי אפשר ביחד...
אי אפשר ביחד, זה חוק נפש.
אז נראה שזה הגיוני ש...
חכי.
חכי.
לא אמרת איך להיות רובוט, ללחוץ כפתור. בואו נבין את העיקרון ואחר כך מה איך. אתם נשים, כמו שאמרת, וישר את הולכת לאיך. נכון? אבל אנחנו רגע לפני האיך. נכון? יאללה. עוד לא מדברים על אירוע, כבר שואלים מה התפריט ומה המתכון. נכון? אז רגע. וקודם כל בואו נבין את העיקרון, כי שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. אני במקום רגשי, קשה לי לקבל את השכל. ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה, סליחה, ואם כי טובה לפעמים התפעלות טובה וקדושה, אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש את קניין הדעת שכבר קנתה. אז ישתרש יותר ויוכר יותר. אבל קביעות דעת והשכל בתחילתה מנוחה שלמה דרושה לה, ושמעת אתה באי אצילותה כיומא דאיסתנא. שמועה צריכה בהירות, אוקיי? שמועה צריכה, כמו שמכירות את זה שמדריכי טיולים אומרים, ביום של ראות טובה רואים ככה וככה, נכון? אז גם שמועה, לימוד צריך בהירות, לימוד צריך יום של ראות טובה. כמו שביום של ראות טובה אפשר לראות מפה עד ים המלח, אז ביום של ראות טובה אפשר להבין כמו שצריך. אז אנחנו צריכים אפשרות ליום של ראות טובה. אוקיי? זה המשפט פה בגמרא. אבל אני רוצה שנייה קודם. במה הרגש מסייע לתהליך? מה אתם מבינות מכאן? למה זה חשוב הצד הרגשי? יפה, החיבור. אחרי שהבנתי משהו ועברתי את שלב ההבנה, ועכשיו יש לי שערה רגשית כמו, וואו, איזה דבר חשוב, זה מכירות את ההתלהבות הזאת, שאלה, דדדה, יש משהו בהתלהבות ובחוויה שמחברים אותי יותר ללימוד, וזה חשוב. אבל זה חשוב אחרי שהבנתי, לא במקום מה שהבנתי. אוקיי? אני לא רוצה להיות רובוט, אני רק שכל, אני רק לומדת. אני רוצה שהדברים יהיו מחוברים לי לחיים, הנה החלק הנשי. אני רוצה שהדברים יהיו מחוברים לחיים, אני רוצה לשמוח בהם, אני גם רוצה להגיד, וואי, איזה דברי תורה. וואו, כמה זה מחיה את הנפש. אבל לא במקום ההבנה, אלא אחרי ההבנה. סיפרתי, הרב דולי בסוק בזמנו, כשאני הייתי בת מדרשה, אז הוא לימד אצלנו, במדרשה במעון אז, ובמכינה ביתיר. אז פעם שאלו אותו, תגיד לי, אתה מלמד? הוא לימד אותנו רמב״ם ואותם רמב״ם. אותם תכנים. אז שאלו אותו, מה ההבדל בין ללמד בנות ללמד בנים? אז הוא אומר, זה מאוד פשוט. אתה מגיע, נגיד שפספסת את השיעור אצל הבנים, אתה בא, שואל את מי שהיה בשיעור, תגיד, איך היה השיעור? אז הוא אומר לך, הרמב״ם אמר ככה, הרמב״ן אמר ככה, השגות הרבד היו על זה, ובסופו של דבר הוכרע שככה וככה. ואם בת לא הייתה בשיעור, והיא באה ושואלת, תגידי, איך היה השיעור? אז יגידו לה, וואו, מדהים! מה היה, מה לא היה, לא תמיד זוכרים, אבל מדהים. נכון? מכירות, נכון? את מכירה את זה שפספת שיעור אורך מדהים, ואת רק אוכלת הלב, ואת אפילו לא יודעת על מה את אוכלת הלב. אבל את אוכלת הלב. תאכלי את הלב, קודם כל, אחר כך נדבר על מה. אז זה בעצם מה שקורה. כשאנחנו מפספסות את התוכן, כשאנחנו נורא 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 חובות. התפקיד של הרגש הוא תפקיד מאוד חשוב. אבל הוא חשוב לפני והוא חשוב אחרי. אחרי, כמו שאמרנו, הוא חשוב כדי להטביע בי את החוויה ואת החיבור לתוכן הנלמד. מה זה? עוד לא הסברתי. הוא דיבר על אחרי. לפני הוא חשוב כי הוא נותן לי מוטיבציה. למה חשוב לי לשמוע את השיעור הזה? למה חיכיתם פה שעתיים? למה זה היה לכם שווה? זה חשוב להרגיש את זה. לא השכל השאיר אתכם פה שעתיים. היה לכם חשק לשמוע, נכון? שזה לא קשור אליי, זה הרב קוק, אז אני מרגישה נוח. היה לכם חשק לשמוע, אז חיכיתם. הרגש הוא נותן מוטיבציה לפני, והוא נותן חיבור אחרי. והוא מאוד 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 חשוב. אבל אם הוא בא במקום ההבנה, אז פספסנו בגדול. אז העבודה, אז מה ש... אני אגיד לך מה, אחרי שלמדתי את הפסקה הזאת, מה שעזר לי זה קודם כל להתרכז טכנית בשורות. לוודא שהבנתי, הבנתי מה הוא אומר, אחר כך אני אקשר לשאר החיים שלי, אבל מה הוא אומר כאן? זה משהו שאפשר לעשות כשיש מודעות. מה עכשיו הרב אומר? עכשיו כשאתם שומעות, יש לכם שתי אפשרויות. או להבין את הרעיון, או להגיד, וואי, מתי עשיתי את זה פעם אחרונה, ועוד פעם להיכנס לסערה הרגשית שלכם?
זה נראה לי הרגעים שאחרי שמבינים פתאום
מתקשר למשהו. נכון, אבל לפעמים זה מתקשר לי עוד לפני שהבנתי. כלומר, אני מתרגמת את מה שכתוב למה שאני רוצה, לא למה שהוא אומר. נכון? תכלס, זה קורה לנו בכל אי-הבנה בחיים. עזבו רגע טקסט. מתי יש לנו אי-הבנה בתקשורת? כששמעתי את מה שרציתי לשמוע, כשלא הקשבתי למה הוא באמת אמר. לכן, כן, מה שעושים בשיטות אימון ופסיכולוגיה וכל זה, למה המציאו את שיטת השיקוף? מה זה שיקוף? אימאגו זה כאילו המצאה יותר לתקשורת זוגית, אבל היא בעצם על בסיס שיקוף. מה זה שיקוף? רגע, אז התכוונת שא', ב', ג', ד', ה', הבנתי אותך? לכאורה זה היה מיותר השלב הזה. איך אמרה פעם מישהי, אני שומעת שיקוף, אני מקבלת כאב ראש. את כאילו שומעת שחוזרים, חוזרים, חוזרים, זה מעצבן, כמה אפשר לחזור? אז לא צריך לשקף בדברים פשוטים. מה השעה 8:30? אז את אומרת שהשעה 8:30. לא, לא צריך את זה בדברים קטנים. אבל בדברים מסובכים, מורכבים, עמוקים, טעונים, השיקוף מאוד מאוד עוזר. כי הוא בעצם מאשר לך לשמוע מה הבן אדם אומר ולא מה את חשבת שהוא אומר. גם בלימוד זה ככה, בוא נעשה שיקוף לטקסט. מה הרב אומר? אחר כך לאן אני לוקחת את זה ומה האסוציאציות שלי? ואיזה סיפורים אני אספר לכם? ואתם יודעות שאני אספרת הרבה סיפורים. אבל מה הוא אומר לפני לאן אני לוקחת? השלב של לאן אני לוקחת הוא חשוב, אבל הוא שלב ב'. ולפעמים אני עושה אותו במקום שלב א', וחבל. עכשיו שאלות. לא מנתקים את הרגש, מתרכזים בשכל. אף פעם אנחנו לא הולכים על מה לא, תמיד על מה כן. נכון, נתנו כמה וכמה פעמים את הדוגמה. כן, אל תחשבי על פעילים ורודים עם חדק אפור. אני רוצה לראות שלא ראית אותו עכשיו. נכון? ועם כפתור אדום על האוזן, ואני יכולה להמשיך וכן הלאה וכן הלאה. אני לא אומרת מה אני לא, אני לא מרגישה, אז אני אוטומטית ברגש. אני אומרת הפוך, מה אני כן? מה אני כן? אני עכשיו מנסה להבין מה השורה הזאת אומרת. אבל לא תוך כדי השיעור, אני רוצה קודם כל להבין מה הטקסט אומר. אז אני רוצה לתת לך טיפ, תרשמי לך את השאלות, אל תדאגי. אז קודם כל תוודאי שאת שואלת הרב על מה שהבנת. עכשיו, אם יש לך רב לשאול זה הכי טוב, כי הוא יכול להגיד לך אם לקחת את זה למקום לא נכון או שהבנת. אבל לפעמים אין לך רב לשאול, יש לך ספר. אז מה תעשי? תשאלי את השורה הבאה. כי אם הבנת, השורה הבאה רלוונטית. ואם פתאום תגידי, רגע, על מה הוא מדבר עכשיו? אז לא. הכי קל לעשות את זה במערל, כי הוא חוזר. המערל יש לו דז'ה-וו, ואת אומרת, רגע, למה הוא אומר את זה? הוא כבר אמר את זה משפט קודם. ואז אם את מבינה מה הוא הוסיף לך במשפט הזה, אז בוודאי הבנת. אוקיי? בגלל זה אני נורא אוהבת ללמוד מהר"ל. אי אפשר לטעות במהר"ל. אפשר לא להבין את כל העומק, אבל אי אפשר לטעות. כי הוא כבר אמר את המשפט, אז למה הוא אומר את המשפט הבא? כשאני מתרכזת, קשה לי לקרוא לשפת קודש טקסט, אבל אין לי מילה אחרת, אבל כשאני מתרכזת בטקסט, רגע, זה משעמם, זה למדני, זה לא נשי, אבל יש לי אחר כך הרבה יותר בשר אמיתי להפעיל עליו את כל הרגשות שלי ואת כל ההשלכות שלי. בסדר?
איך
אני יודעת כאילו להתשאיר משוע?
איך אני
יודעת כאילו להתשאיר משוע? אז זה מה שאמרתי קודם, אתם שאלתם בעצם אותה שאלה. אז אם יש לך רב שאת רוצה להבין, כמו שאת עכשיו שואלת, אם את רוצה להבין אם הבנת, אז לפי התשובה שלו תבין אם הבנת או לא. אם יש לך טקסט, כשתלית עצמך, אם אני משקפת את הטקסט, הייתי עושה לו שיקוף. מה זה? מה היה השיקוף? אוקיי? שיקוף, מה הוא אומר? שיקוף זה לראות מה הבן אדם שאני אומר, לא מה אני הבנתי. אחר כך לאן אני לוקחת את מה שאת אומרת. אבל קודם כל, מה את אומרת? שמעתי אותך? שמעתי אותו? אוקיי? אז זה ממש עבודה בתקשורת בעיניי, גם עבודה עם לימוד. אז בואו רגע נחזור מתחילת המשפט. שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה או קדושה, אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש את קניין הדעת שכבר קנתה. אז ישתרש יותר ויוכר יותר. אבל קביעו דעת והשכל בתחילתה, מנוחה שלמה דרושה לה. מנוחה, הכוונה לא שתהיה רדומה, אלא שלא תהיה לך שערת נפש. בסדר? ושמעת את הבעיה הצילותה כיום עדי סטנה. שמועה צריכה בהירות כמו יום כן, של שמש. קל וחומר בדברים הקדושים, הזקים בענייני עבודה ושלמה, וזמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. למה הוא מביא לנו את המשפט הזה? מה מוסיף לנו המשפט? זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. מה זה מוסיף כאן? נכון, יפה. כלומר, את העבודה ההפוכה אני צריכה לעשות כשאני מתפללת. אבל מה? אני עושה בול הפוך. אני תופסת את הסידור, אני מתחילה לחשוב, ואז יש לי תפילה יבשה. אני באה לשיעור, אני מתרגשת. בול הפוך. איזה בסה? נעשה הפוך, תהיה לי תפילה מושלמת ושיעור מושלם. נכון? מה אני צריכה בתפילה? בתפילה אני צריכה להרגיע את המחשבות שלי. בגלל זה, מצד אחד אני מאוד אוהבת את התהילים, יסוד במלכות שיש באור למטה. מצד שני, זה מדי מפתה תוך כדי שאת אומרת תהילים ללמוד מה זה אומר. אז זה לא הזמן ללמוד, אוקיי? תקרא, אני מציעה ללמוד, ללמוד לפני. אבל תוך כדי זה לא הזמן ללמוד. כי למה? כי אם אני עכשיו תוך כדי שאני קוראת תהילים ללמד, אז מה אני עושה? אני עוד פעם חוזרת לשכל. עכשיו, אם המטרה שלי עכשיו זה שיעור בהבנת תהילים, סבבה. אבל אם אני רוצה להגיד תהילים מעומק הלב, זה לא מתאים עכשיו. לא מתאים עכשיו. אותו דבר תפילה. אם אני מטייסת במחשבות במקום להרגיש, אז אני מפספסת. ותפילה. אז כמו שלפני לימוד זה טוב רגש, וגם אחרי לימוד זה טוב רגש, לפני תפילה זה טוב שכל, ואחרי תפילה זה טוב שכל. למה? למה חשוב השכל לפני התפילה?
להבין
מה אנחנו אומרים. ברור שאני יכולה להתרגש הרבה יותר ממשהו שאני מבינה. קצת קשה להתרגש ממשהו שאתה לא מבין. נכון? אז נורא חשוב השכל, אבל לא בזמן התפילה. זמן התפילה זה זמן לרגש. יש? נכון? ונתנו כמה וכמה פעמים גם את הדוגמה שבעזרת השם תפגשו מישהו ותרגישו שבשכל זה מתאים ואתם רוצות לעורר רגש, מה הדרך הכי גרוע לעשות את זה? תנו לי טיפ הכי גרוע שיש כדי לעורר רגש. להגיד לו שמה? להגיד לרגש. אפשרות אחת. להגיד לבן בכלל, עשית הפדיחה שלך. אוקיי. עוד טיפ גרוע לעורר את הרגש של עצמך.
לכתוב רשימה של מה אני אוהבת.
ועוד מי שרוצה לתת לי, אתם טובות וטיפים גרועים. כן, טיפ גרוע לעורר רגש. אתם יודעת מה הטיפ הכי גרוע לעורר רגש? אבל הכי גרוע לעורר רגש? אני אומרת, כתוב, אין אדם עומד על דברי תורה להם כי נכשל ומתחילה, אז אני עשיתי את הפדיחה הזאת. זה ללמוד איתו.
מה?
הטיפ הכי גרוע זה ללמוד עם הבן אדם, ללמוד חברותה, הכי גרוע. למה? כי מה אנחנו רוצות?
רגש.
לעורר רגש, ומה לא עובד ביחד? שכל ורגש.
לא,
בא שום רגש.
מה עם חברות?
לא בא רגש, בדברים אחרים, אבל לא רגש. רגע, זה הטיפ גרוע מספר אחד. אבל יש טיפ, יש טיפ יותר, תכף נגיע לטיפים הטובים. כי מה אמרנו עכשיו? ששכל ורגש לא עובדים ביחד. את רוצה להורא רגש שאת מפעילה שכל? לא עובד. אבל יש טיפ אחד יותר, רק אחד יותר גרוע מזה. והטיפ היותר גרוע מזה, זה לבדוק כל הפגישה אם את רוצה להתחתן איתו. זה הטיפ הכי גרוע. למה הוא כזה גרוע? כי מה זה בדיקה כשאת בודקת משהו? השכל עובד ועובד ועובד. איך היא תורה לך רגע שאת כל זמן בודקת? לא עובד. רק ש... מה זה?
של
אנשים. ממש. זה כאילו, זה פשוט לא עובד, נכון? גם רגע, 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 לפני מה? כן, חכו.
אני לא
צריכים להשאיר. לפעמים לומדים נהדר על דרך השלילה, ונכון, וכבר נתנו את הדוגמה עם הקומקום, תזכרו אותה, היא עוזרת, בסדר? הדוגמה, הנה, זוכרות מפעם. הדוגמה עם הקומקום, זה פשוט דוגמה שהבאתי מהעולם הפיזיקלי, וזה פשוט עובד. כשאת מפעילה קומקום חשמלי, ואת כל שנייה פותחת את המכסה לראות אם זה רותח, מה קורה?
זה
ירתח מתישהו, רק הרבה הרבה יותר לאט. כלומר, עצם, תקשיבו טוב למילים שלי, עצם הבדיקה פוגעת ברתיחה. אוקיי? הבדיקה פוגעת ברתיחה. אוקיי? אז זה עובד בקומקום, זה עובד גם ברגע שלכם. אז מה הטיפ הטוב? אז קודם כל, אני לא מוקלטת, נכון? אני כן מוקלטת? זה לבנות שלנו, לא לאתרים. אוקיי, לא, כי... בסדר. בקיצור, לא משנה, הכל בסדר. אז הטיפ הטוב, הטיפ הטוב. לא, לא, בסדר, אנחנו איזה. הטיפ הטוב, לא, כי פשוט אם ישמעו באמצע, זה תמיד הכי גרוע. אתה יוצאים את השיעור שלי. במדרשת שירת חברון, נותנים טיפים לבנות לפי קומקומים. אתם אף פעם לא יודעת איך מוציאים דברים מהגשרם וזה. טוב, בקיצור, אז הטיפ הטוב אבל הוא מגיע רק אחרי שהשכל רגוע. כי מתי אני רוצה לעורר רגש? כשאני רגועה. כשאני אומרת, הבן אדם הזה מתאים לי. הוא מתאים לי במידות. הוא מתאים לי בשאיפות. הוא מתאים לי בכל מה שאני רוצה. השכל שלי רגוע. אני לא מעוררת רגש כשאני מתלבטת אם הוא מתאים לי. זה הזמן להמשיך לבדוק בשכל. זה הזמן לטיפ הגרוע הקודם, לבדוק. נכון? מתי אני מעוררת רגש? רק אחרי, זה מעורר קשור לפסקה, אל תדאגו, לא סטיתי מהנושא. מתי אני מעוררת רגש? רק אחרי שהשכל רגוע. אני אומרת, וואו, כמה הייתי רוצה לאהוב את הבן אדם הזה. ואז מה שאני עושה, ואז הטיפ הטוב, זה להגיד לעצמי, בחודש הקרוב אני לא בודקת אם הוא מתאים לי, אני דואגת שהוא יתאים לי. מה ההבדל בין לבדוק אם בן אדם מתאים לי לבין לדאוג שהוא יתאים לי? כשאני בודקת אם מישהו מתאים לי, אני צופה. הוא שחקן ואני בודקת איך הוא משחק. ואני צופה, בודקת, מתאים, לא מתאים. אבל אם אני דואגת שהוא יתאים לי, אז מבחינתי אין עוד בחורים בעולם. אני עכשיו דואגת שיהיה לי טוב. איך אני דואגת שיהיה לי טוב? זה הזמן לחוויות. אז אנחנו נטייל ביחד, ואנחנו לא יודעת מה. מי שמתאים לה לצייר ביחד, והיום יש כל מיני קלפים כאלה, ומשחקים וחוויות. כי רגש מעוררים בחוויה, רגש לא מעוררים במחשבה. אוקיי? לא מעוררים רגשות במחשבה. מצד שני, אם אני בן אדם שחלטן, אני לא יכולה להגיד לעצמי, שים את השכל בצד. לכן אני אומרת לעצמי, בשלושה שבועות הקרובים, או בחודש הקרוב, אני רק חובה. אחרי חודש, אני אבדוק. כלומר, את מרגיעה את השכל, את אומרת לו, אני חוזרת אליך עוד חודש, לא הפסנתי אותך. זה תופס, זה תופס. רק, כן, זה תופס. ואת לא אומרת, אני לא אחשוב, כי שוב, את חוזרת למחשבה. את דואגת לייצר חוויות, אוקיי? כמובן, חוויות בהתאם לצניעות, בהתאם להלכה, אבל חוויות. זה הזמן ללכת לגן חיות שלא היית בו מגיל שנתיים.
כן,
אז
זה לא יודעת, זה לא יודעת.
כי את רוצה לבדוק אם התקדמת. בכל זאת, את לא מתחתנת רק כשהתלהבת. את רוצה בסוף לבדוק רגע, אז התקדמתי, אני מרגישה, אני הולכת. רגע, רגע. לא, אם אני קמה בבוקר ובעלי מעצבן אותי, אז אני אומרת, וואי, אני לא נראה לי שהוא מתאים לי. מה אני עושה? רגע, מה אני עושה? מה אני עושה?
שעות
הקפה נרגעת,
ואז אומרת, טוב, אני בסוף
פחדתי בו, אני עכשיו... קחי את הבאסה בסבבה. אז לא. אז אם אני קמה... אם אני, אני לא רוצה לקחת את הבאסה בסדר, אני רוצה שיהיה לי טוב, נכון? אז נכון, אז יש דיבור. עכשיו, את כן צודקת שאולי עדיף שאני לא אדבר כשאני בשיא עצבים. זה נכון, זה נכון, אבל ברור, אני אדבר. אני אדאג שיהיה לי טוב, אני לא אבדוק אם טוב לי, נכון?
אבל איך עובדים את האיזונים כאילו בין הרגש?
טוב, את רוצה את כל הטיפים בשיעור אחד? רגע, אז אני חוזרת. מאחר הידיעה הזאת ששכל ורגש לא עובדים ביחד, היא ידיעה מכוננת. היא מכוננת בזוגיות, היא מכוננת בהורות, היא מכוננת בלמידה. כי אני אומרת, היא מכוננת בתפילה. כי אני אומרת את זה, רגע, איזה כוח אני רוצה להפעיל עכשיו? עכשיו, זה לא שאני לא רובוט ואני כל היום הולכת עם כפתורים, עכשיו שכל, עכשיו רגש, עכשיו, לא. אבל אני כן מודעת למה אני רוצה להפעיל עכשיו. עכשיו כשאני אימא ובשיחה עם הבן שלי, מה אני רוצה? אני רוצה ללמד אותו משהו? אני רוצה להטיף לו מוסר? אני רוצה שיהיה לנו כיף? מה אני רוצה? אוקיי? כשלאט לאט שמפנימים את הרעיון הזה, זה כבר נהיה באוטומט. כי עכשיו הוא באמת נשמע נורא מלאכותי, אני עכשיו לוחצת על כפתור שכל או רגש. אז לרגש יש תפקיד מאוד 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 חשוב. התפקיד של הרגש לדבר ראשון זה החיבור שלי לעצמי. אבל את החיבור שלי לעצמי אני יכולה לעשות או באופן גולמי, כמו בג'ונגל, או על גבי תכנים שעולים ומעלים אותי, ואז אני מחוברת לעצמי מקום יותר משמעותי, ואז העצמי שלי הוא יותר משמעותי. אבל אם בשלב של הלמידה מגיע הרגש, אז העצמי שאני מחוברת אליו הוא כל הזמן דורך במקום. לא חבל? שאלות.
אבל נגיד, כשאני נגיד עומדת עם חברה, ואז פתאום עולים נושאים כאילו שלא מתקשרים לך
וזה גם מצוין, כי עוד פעם, כי זה מראה שהלימוד מחובר לחיים. אבל בואי נדון בשאלות האלה אחרי שראינו אם הבנו. רגע, מה את אומרת? המשפט, בגלל זה יש חברותה. כן, המשפט, הפסקה, הפרק, מה שתחליטו.
אבל למה אני
חושבת? לא, אבל קודם כל אתם משקפות. הבנו מה הוא אומר? עכשיו בואי נראה מה את אומרת על זה. כלומר, לפעמים את רואה אנשים, כאילו, מה את אומרת על מה שהרב הזה הזה ואמר? הבנת מה הרב הזה והזה אמר? לפני ש... מה אני אומרת? לפני שאני גם היו לי הרבה שאלות בכיתה. מה את אומרת על מה שהרב הזה? אני אומרת לפני כן, מה אני אומרת? אני קודם כל שואלת על הרב, אני לא אומרת על הרב. שני דברים שונים, אם אני באה בתור שאלה, אז אני באה בעמדה של תלמידה. יש פה גודל שאני לא מבינה. זה לא יש לי מה להגיד ואיך אתה עכשיו מסביר את זה. אוקיי? זה הבדל. אז קודם כל אני שואלת. אחר כך אני אומרת, רגע, אחרי שהבנתי, לאן זה לוקח אותי? אוקיי? מה אני עושה עם זה? מה את עושה עם זה? ואז עכשיו זה הזמן לדון. אבל תמיד הדיון הוא יבוא, לא תמיד הוא יבוא, תמיד הוא צריך לבוא אחרי שיש הבנה. אחרי שיש הבנה. כמו שנראה לי סיפרת לכם פעם, שאחת הבוקרות באה ואמרה לי, וואה, אני רוצה לדבר איתך על זה שאני לא מתחברת לתפילה. שאלתי אותה באמת בשיא הפשטות, את מתפללת? היא אומרת לי, לא. אז על מה תתחברי? כאילו, איך תתחברי למשהו שלא קורה? איך תשליחי משהו שלא הבנת? מהו? כלומר, אני צריכה השלכה, חיבור, למשהו שהוא... בוודאי שהבנתי אותו. ולמה שתתחבר אם היא לא מתפללת? איך אני? תגידי רגע מה, אני יושבת רגע על הרגע שאתה כוס קפה, פתאום אני אומרת לזה, וואי, אני מתחברת לתפילה, אני הולכת להתפלל?
מבחינה הלכתית
לא. לא מבחינה הלכתית, מבחינה נפשית.
כן,
השיט,
יש לך
שצורך
להתפלל,
אז כמה יבוא שיהיה לך צורך להתפלל?
מלא.
אשריך, מצב טוב. מעולה. אם את במקום כזה, שבא לך הרבה להתפלל, אז אין לך את השאלה שלה, אז את מחוברת.
כן.
אבל למה היא שואלת? כי היא לא מחוברת. היא לא יכולה ללמוד על זה בלי לחוות את זה, כי היא רוצה חיבור, היא לא רוצה הבנה.
אבל החוויה שלה לא טובה.
נכון, אז מה היא צריכה?
לשנות את החוויה.
כן, אבל לשנות את החוויה זה לחוות. את לא יכולה לשנות את החוויה בתיאוריה. אין לה בעיה בהבנה, היא לא אומרת לתשמי אני לא מבינה למה צריך להתפלל, היא גם לא אומרת לתשמי אני לא מבינה את התפילה. מה היא אומרת? אני לא מתחברת. איך תתחברי אם אין לך... על מה
תתחברי?
מה זה?
איך
אפשר לשנות את החוויה? לבוא אליה ממקום אחר, אבל לא תהיה חוויה ולא יהיה חיבור אם לא יהיה תפילה. אי אפשר לשנות חוויה אם אין חוויה.
אם הייתה חוויה.
כן,
סתם. לא משנה מה היה. כרגע, אני שואלת אותה שאלה פשוטה, אני לא שואלת אותה על תקן משטרת דת. על תקן? שנייה, כדי לעזור לה להתחבר. אוקיי, אם את עכשיו אומרת לי, אני חוזרת לנושא הקודם, את לא מתחברת לבחור, אני שואלת לך, נפגשת איתו? לא. איך תתחברי אליו?
כי נפגשתי איתו, אבל לא היה לי כיף איתו.
אז שלום.
כשזה
תפילה, אז יופי, אז היא רוצה להיפגש עם הבחור. אז תיפגשי. יש? לא יהיה לך חיבור לבחור אם את לא נפגשת איתו, לא יהיה לך חיבור לתפילה אם את לא נפגשת עם הקדוש ברוך הוא, אז תדאגי למפגש, וגם אם המפגש הוא לא החוויה הכי מדהימה שלך, תשפרי את החוויה ואת חייבת מפגש. אז אנחנו חוזרות. בזמן תפילה לחוד, בזמן תורה לחוד. ואם ראוי הוא מחויב להקדים, תשובה ואמונה ויראה פשוטה לכל לימוד, הנה עכשיו הוא מדבר הפעם ראשונה, על הרגש שלפני הלימוד. ומה גם ללימוד העירה, אבל שערת הנפש כפי המוכרח ראוי להגביל הזמן אחר, להקדים או לאחר. אבל הלימוד יהיה במנוחה, בישוב, בשמחה. כמו שהורונו חז"ל בממחה דברים של קניין תורה, והיינו שמחה של מנוחה שמגרשת כל רוח עצב. יש סוג של שמחה שהיא יכולה ללכת עם השכל. השמחה הזאת היא לא שמחה של רגש, היא שמחה של ישוב הדעת. מה זה אומר? תכף אנחנו... איך מבדילים קודם כל אם יש פה שערה או לא שערה? קודם דיברנו על שערה רגשית שלא מתיישבת עם השכל. מה זה השמחה הזאת של מנוחה? הוא מסביר לנו. מצד בחינת השכל בביטחון שלם על האלוקים יתברך והשכלה טובו ואז הצליח. את באה ללמוד ואת אומרת, יש השגחה בזה שאני יושבת ללמוד הדבר הזה עכשיו. זה איזושהי שמחה פנימית ורצון פנימי שהוא רגוע, הוא לא מבלבל לך את השכל, הוא לא פוגע לך בהבנה. אוקיי? את לא באה, כשאנחנו אומרים לא לבוא בסערה רגשית, אין הכוונה לבוא באדישות. לבוא באדישות ללימוד זה לא טוב. אבל לבוא במנוחה. מנוחה, הרב קורא לזה לבוא במנוחה של שמחה של ישוב הדעת. זה לא אדישות בשום צורה. מה זה המנוחה הזאת והשמחה הזאת? מאיפה היא מגיעה? שאת אומרת שיש עניין עכשיו שאת תלמדי את הדבר הזה. יש השגחה בזה שאת לומדת. יש לך ביטחון במי שכותב את הדברים. את כאילו רגועה. את לא יכולה ללמוד ממישהו שאת ככה לא סומכת עליו, לא רגועה איתו. לא, כאילו, רגע, עכשיו אני כל שנייה צריכה לחשוב משהו אמר אמיתי או לא אמיתי. אני מחפשת אותו בפינה. ככה אני לא יכולה ללמוד. אני צריכה איזשהו רוגע. הרב קורא לזה שמחה של מנוחה שמגרשת כל רוח עצב. Okay? מצד בחינת השכל וביטחון שלם על האלוקים יתברך בהשכלה טובה ואז יצליח. ומפני... רק אני אסיים את המשפט. ומפני שטבע כל לימוד להסעיר מעט את כוחות הנפש, והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד היראה וכל פרטי העבודה, מפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה, דבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת, שהיא דרישת השם יתברך קבועה בו היטב, ואינו מעיין בדברים הזקים האלה כי היא מצד עול החובה ששמע. אני מחכה לנקודה. אם מוצאו בעצמו... שלבבו נסער לשמחה בענייני האהבה או לחרדה בענייני היראה, הוא סובר שבזה הוא משלים חוקו, והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. יש פה אמירה מאוד 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 חשובה. באיזה תחומים יש יותר סיכון שאני נסערת רגשית ואני לא אבין מה הוא אומר? באיזה תחומים? בתחומים שקשורים לנפש, נכון? דברים שקשורים לנפש, לעבודת המידות, לאמונה, ליראת שמיים. הסיכוי שאני אתבלבל עם השערה הרגשית שלי כשאני לומדת שור שנגע חמור, יותר נמוך. אז אני חוזרת שוב להבדל בין גברים לנשים. שתוכן הלימוד הוא בעצמו יותר מרוחק מהחיים שלי, יש לי פחות בעיה. מה הסיכוי שאני אבוא עם שערה רגשית לשור שנגע חמור? לאן זה כבר ייקח אותי? אבל כשאני נוגעת בנפש... כשאני נוגעת בכיבוד הורים, כשאני נוגעת בעבודת המידות, כשאני נוגעת בתקשורת, כשאני נוגעת בדברים שאני מתחככת איתם בחיים כל הזמן, הסיכוי שהשערה הרגשית תשתלט עליי הוא הרבה הרבה יותר גבוה. אבל אז קורה משהו מאוד 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 לא טוב. שבן אדם שלומד, והוא פתאום נורא 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 שמח, או נורא 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 בדיכאון בעקבות מה שלמד, או נורא נסער, הוא חושב שעצם החוויה שלו מעידה על זה שהוא הבין. עוד פעם, אני לומדת, ואז אני נורא נורא מתרגשת, וואי, זה מדהים, זה דדה. ואז החוויה שלי, שעצם ההתרגשות שלי, כנראה הבנתי. וזה לא נכון. כלומר, החוויה גורמת לי לסמן וי על הלימוד. וזה לא נכון. זה שהתרגשתי לא אומר שהבנתי. והוא קורא לזה מי שאין אהבת בקשת האמת. מה זה בקשת האמת לפי הרב קוק? תקראו. מה זה? הוא אומר בדיוק. מי שאין אהבת בקשת האמת שהיא... מה זה בקשת האמת? דרישת השם יתברך. לבקש את האמת זה לחפש את הקדוש ברוך הוא. בשפה של הרב קוק. זה האמת. זה לחפש את הקדוש ברוך הוא. אז אני באמת מחפש את הקדוש ברוך הוא, ובאמת רוצה ללמוד את דרכיו, אז באמת אכפת לי מה כתוב. אבל אם אני רק רוצה לסמן לעצמי וי שלמדתי, אז עצם ההתרגשות שלי, מבחינתי סימנתי וי. אבל לא. אולי התרגשתי כי חשבתי שהבנתי, או כי זה לקח אותי למקום אחר, או כי, או כי, או כי, או כי. ולכן העבודה שלי כל הזמן זה לעשות מעין עצירה, מלאכותית אמנם, אבל אני קוראת לזה עצירת שיקוף הטקסט. מה הוא אמר? זה באמת מה שהוא אמר? סבבה. אני יכולה עכשיו להתרגש כמה שאני רוצה. כן, הייתה לך שאלה.
רציתי לשאול על המקום שלי ללמוד מאנשים שאני לא מסכימה איתם.
כאילו, איך...
אני
חושבת
שאני לא מסכימה איתם,
אבל מה אם עוד... השאלה מה... עוד פעם, זה גם סוגיה שהייתה לנו עכשיו. להוציא ספרים, לא להוציא ספרים. אם היה מדובר בספרי מתמטיקה, לא הייתה בעיה, נכון? את לא יכולה להתערבב רגשית עם החוק בגיאומטריה. אבל כשמדברים על דברים שהם רגשיים, שהם תורניים, שהם נוגעים בנפש, אז אם את לא סגורה על הבן אדם שכתב אותם, את קוראת אותם בסימן שאלה תמידי. הסיכוי לקבל מהם משהו טוב הרבה יותר נמוך. הרבה יותר נמוך. אלא אם כן אני רבי מאיר. ברבי מאיר יש אחד. מה היה מיוחד ברבי מאיר? מה זה? נכון. רבי מאיר למד אצל אלישע בן אבויה תורה. אלישע בן אבויה היה אפיקורס, הוא זרק הכל. רבי מאיר המשיך להיות התלמיד שלו. והוא למד ממנו תורה, הוא לא למד ממנו גיאומטריה. אבל רבי מאיר העיד על עצמו, ועוד פעם רבי מאיר יש לנו אחד, בעל הנס. רבי מאיר העיד על עצמו שהוא תוכו אכל קליפתו זרק. הוא יכול היה לקחת מרבי אלישע את התוך ולזרוק את הקליפות. אם אנחנו רבי מאיר, אנחנו גם יכולים.
אם נניח שנייה עלינו היום, כאילו, בסוף, כאילו, זה אפשר, על מה אני חייב על זה, כאילו, מה הוא חושב ללמוד בכלל עם הדברים?
אז השאלה מה אני לא... אז אני חושבת שזה דברי הרמב״ם. אני לא מתייחת כרגע לחילונים. חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים, אל תאמין. ללמוד חוכמה, ללמוד איכות חיים, ללמוד אדריכלות, ללמוד כל מיני דברים שקשורים, ללמוד מדע, אין שום בעיה, זה לא מעניין אותי איזה בן אדם זה. זה לא צריך לעניין אותי. אפילו מוזיקה קלאסית בזמנו שמעתי שמוזיקה לא מעבירה תאומה. זה שונה ממילים, אני מדברת על מוזיקה. אני לא צריכה עכשיו לחקור כל מלחין שאני שומעת איזה חיים היו לו ואיזה בן אדם הוא היה. אלא אם כן, אני יודעת שבמוזיקה עצמה נעשה שימוש רק. כמו הדוגמה, זה כבר לא בדור שלכם, אבל בדור שלי היה הרבה דיון האם לשמוע את המוזיקה של וגנר או לא. המוזיקה של וגנר הייתה מוזיקה שהשמיעו כשיהודים היו הולכים לכבשנים באושוויץ. ככה, וגנר מלחין גרמני, איך הוא עצמו היה לא יודעת, לא חקרתי מעולם. אבל כשזה ההקשר של המוזיקה, וזה היה ההקשר הכי גדול של המוזיקה של וגנר, כאילו הגרמנים היו רוצים לשמיע מוזיקה כדי לבלבל. אז הם היו משמיעים את המוזיקה של וגנר, כדי... אז הייתה סוגיה, לא הייתה סוגיה של דתיים, לשמוע את המוזיקה של וגנר או לא, אותו דבר על המוזיקה של באך. באך עצמו לא יודעת מה עניינו. אבל המוזיקה שלו הושמעה בכנסיות, אז כבר יש בעיה במוזיקה עצמה. זה שונה נגיד משופן, שגם לא בטוחה שהוא הצדיק גדול, אבל המוזיקה שלו לא הושמעה בשום מקום, ולכן אין בעיה לשמוע אותה. שורה תחתונה, דברים שקשורים לנפש, ככל שהדבר יותר ויותר ויותר פנימי, אז יש לנו יותר זהירות, וזה הקושי נגיד בללמוד פסיכולוגיה. שאלה דברים שהם נוגעים לרגש, אני צריכה כל הזמן להיות עם יד על הדופק, מה אני מכניסה? מה לא, אני לא מכניסה? זה לא תורה, לכן זה מותר, אבל צריך להיזהר. בסדר? כי זה כן פנימי. עוד שאלות? טוב. אז אני ממשיכה? יש לנו עוד כמה דקות. ודבר זה מצטרף למה שהדברים באו בקצרה בספריהם של חכמים, ולפום ריאטה אין בהם עליהם. לפום ריאטה זה על פניו. וכשהוא מוצא חידוש הרגשה בלב, הוא בא להחליט מזה שאך זאת היא תורת היראה. כאילו כשהוא מרגיש שהלימוד משפיע עליו, אז הוא אומר, וואלה, הבנתי. הבנתי מה זה. אבל באה מזה רעה גדולה, והשכחת שמו התברך. שימו לב איזה ביטויים קשים. שהוא עיקר החיים השלמים, וזה המשפט שהייתי שמה עליו מרקר, אם זה ספר שלכם, שכאשר, זו התשובה הכי חשובה לך, התרת, שכאשר שערתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. הייתה שערה, קראתי את המשפט, לא שאלתי את עצמי מה הוא אמר, רק התחברתי לשם, ולקחתי את הדדה. עברה השערה, לא נשאר כלום.
חרם. אולי קצת
הרבה מקורות על החסידות. הייתי נזרת. כי הוא אומר פה דבר נורא נורא חשוב, וגם חסידות היא מילה נורא גדולה. אתה, חב"ד זה דבר אחד וברסלב זה דבר אחד. בחב"ד יש המון המון למדנות, למשל.
אבל מה? בכל מקום יש המון
למדנות. נכון, לכן אני...
תראו אנשים מרחוב.
לכן אני לא יודעת אם הייתי קוראת... לכן אני לא יודעת אם הייתי אומרת ביקורת על החסידות. הביקורת על זה שעבודת השם שלנו בנויה רק על חוויות. זה ביקורת, ואני לא חושבת שהחסידות מכוונת לשם. חסידות מכוונת להרבה יותר חיבור למה שאני עושה, ולא להיות רובוט, שהרב יסכים עם זה מאוד.
אני
לא
חסידות היום.
אני אומרת, בכל מקרה, הביקורת כאן היא על ביסוס עבודת השם על חוויה בלבד. ומזה צריך להיזהר. אתם מאוחות פה ויש לכם את המערה. שנה הבאה אין לכם את המערה, זהו, אין לכם תפילה. דוגמה. בסדר? דוגמה. אז בואי, אני חוזרת. שכאשר שערתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. ובא מזה חס ושלום להבזות בלבבו כל ענייני העירה. מה עשיתי שנה שלמה במדרשה הזאת? וואלה, לא קיבלתי משם כלום. אוקיי? זה מה שקורה עם כל השנה הזאת, אני רק בונה חוויות, 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 חוויות. עברו החוויות, לא נשאר תוכן. ואז אני מרגישה כאילו, אין פה ממש. זה לא רציני המקום הזה. לא רציני. בא מזה חס ושלום להבזות בלבבו כל עניין היראה. כי לכאורה הייתי שם, אבל אין שם כלום. מה זאת אומרת? אני שנה שלמה למדתי אמונה. עברה החוויה, עבר הכל, אז כנראה אמונה זה לא רציני. כנראה עירת השם זה לא רציני. ועל כל פנים יברח יותר ללימודים שמוצא שכלו מקום להתגדר בהם, להבין ולהשכיל. על כן החובה רבה, על כל מי שחלנו השם יתברך להבין בדרכי העירה ואורחות קנייתה ולימוד דרכיה, לפרש הדברים עד מקום שידו מגעת. כאן כותב הרב גם לתלמידי חכמים, יש לכם אחריות להסביר יראת שמיים, להסביר את זה במילים שאנשים לא יתבלבלו ולא ידמיינו שהם מבינים מה שהם לא. כי ככל שבן אדם יותר מבין, הוא יכול להסביר את זה בשפה יותר פשוטה. בעלי מלמד כיתה א', אני מלמדת כיתה י' ב'. ברור לי שהאתגר שלו הרבה יותר גדול. להביא דברים גדולים לשפה של ילד בכיתה א', זה הרבה יותר קשה. אתה צריך הרבה יותר להיות בפנים ולהבין כדי לדבר בשפה כל כך פשוטה. אז הוא אומר, יש כאן חובה, אתם צריכים לפשט לתלמידים יותר את יראת שמיים, כדי שיהיה פחות סכנה שהם יברחו לחוויה במקום להבנה. ולהורות דרכי הלימוד הפשוט בענייני שלמות העבודה גם לקטני השכל. איך הלכו בסדר נכון וימצאו בדעתם מושגים נכונים, או מקום להבין ולהשכיל גם לחדש. ובזה יהיו הדברים קנויים וקבועים אצלם, כי תורה מביאה לידי זהירות. ונוסף על זה שבני דורנו במדינותינו התורניים שבנו, הורגלו בלימוד בהתפשטות השכל בחריפות, עד שעיקר נעימת לימודם וכפי מה שיש לשכלה מקום להתגדר. עכשיו הוא חוזר לדברים שדיבר עליהם המסילת ישרים. אף על פי שסימת גדר בדבר זה היא קלקול גדולה ורעה בהבנותינו הרבים, שבא מזה שכל ענני התורה שאין בהם מצד גדרם כל כך עומק עיון של חילוקי נושאים. כדיני ברכות ותפילות וכיוצא בזה, לימודה מתמעט. כי אני רוצה ללמוד משהו עם בשר, ואם יראת שמיים זה תמיד הולך אצלי רק לחוויה, אני מרגישה שזה כלום, אז אני לא רוצה להשקיע בזה. ומה גם, מכל מקום קשה לעקור נטייה זה, ומה גם שמצד עצמה טובה היא מאוד כשלא תעבור את הגבול. כי בקשת האמת באה על ידי הישרת השכל וחריצותו להתבונן בדברים עמוקים. על כן ראוי להראות גלוי לכל תופסי תורת השם, איך שבלימודי העירה יתר סט ויתר עוז מחריצות השכל נמצאים בהם, גם בדרך שכל פשוט. והלימודים העיקרים הללו מיישרים את השכל ומרחיבים את הדעת לבד הטובות הגדולות שבעצמותם. הוא אומר פה יש שני תפקידים. תפקיד אחד לגדולים, תפקיד אחד לכל מי שלומד. התפקיד של הגדולים הוא לכתוב ספרים בעבודת השם ויראת שמיים שיש כמה שפחות אפשרות לטעות. בסדר? כמה שפחות אפשרות לטעות. כדי שאני לא אקרא ואני אברח לחוויה כי לא הבנתי. זה התפקיד של אנשים שהם המלמדים. אבל התפקיד של המלמדים, לכתוב דברים בצורה פשוטה, כדי שאני לא ידמיין שהבנתי משהו שאני לא הבנתי. אוקיי? אם אומרים לך שעה 7:30, אין לך מה לדמיין, נכון? כי זה מילים פשוטות. אז ככל שהמילים יהיו יותר פשוטות, והשפה תהיה יותר פשוטה, בלי להוזיל את התוכן, הסיכוי שנבין באמת יותר גבוה. זה התפקיד של כותבי הספרים והמלמדים. התפקיד של הלומדים הוא באמת לעשות עצירות מדי פעם. מה שאני קראתי לזה, עצירות שיקוף. לראות, זה בסדר גמור שאני אקח את זה לחיים שלי, זה יותר מבסדר. זה מה שיקבע את הלימוד בנפש שלי. אבל אני עושה את זה תמיד בשלב ב', אחרי שעשיתי את השיקוף, אחרי שהבנתי שזה מה שהרב רוצה להגיד. אחרי שהבנתי מה הוא אומר, אני עכשיו לוקחת את זה לחיים שלי, למשל. עכשיו, אחרי שהבנו את הפסקה הזאת, מה אני אעשה איתה בשיעור הבא? אחרי שהבנתי, אני יכולה לשאול את עצמי לאן אני לוקחת את זה. מה אני אעשה עם זה? לאן זה לוקח אותי? אני רוצה לפעול לפי זה? או שאני ממשיכה להיות, אני אוהבת להיות ספונטנית. אני, מה שיצא, יצא. מה אני הולכת לעשות עם הפסקה הזאת עכשיו? זה הזמן. אחרי שהבנתי, לא לפני שהבנתי, כי לפני שהבנתי לא הייתי יכולה לשאול את השאלה הזאת. עוד פעם? ללמוד אמונה, לא, אמונה זה רגש, ללמוד אמונה זה סליחה. שני דברים שונים. אמונה זה סליחה, אמונה זה גם לא רק רגש. אמונה זה גם רגש. יש הבדל בין להאמין, שפה אני בהחלט צריכה גם רגש, לבין ללמוד אמונה, שפה אני צריכה שכל. אני לא יכולה ללמוד אמונה עם רגש, כי אז זה לא למידה. כן. כשאני רוצה ללמוד אמונה, מה אומר הכוזרי? מה אומר המהר"ל? מה אומר הרב קוק? אני מפעילה את השכל, אפילו שזה על תכנים אמוניים. אחרי שלמדתי, אני עכשיו, הדברים מחלחלים לנפש שלי, ונותר מזה גם רגש וגם חוויה. אבל השלב הראשון של להבין על מה הם מדברים, אני חייבת שכל. יש? כלומר, להאמין מחייב רגש. ללמוד אמונה מחייב שכל. זה שני דברים שונים. כמו שלהתפלל מחייב רגש. ללמוד תפילה מחייב שכל.
אפשר לדבר יותר כאילו על איך זה קשור למה אני אומר.
כן. שיש פחות סיכנה שזה יקרה לי במתמטיקה או בקודש בשור שנגע חמור יראה בגלל שזה נוגע בנפש ובחיים שלי הסכנה יותר גדולה. כן? ככל שהלימוד יותר מרוחה יש פחות סכנה שיקרה לי דבר כזה. ולכן זה קורה במדרשה ולא באוניברסיטה שכולם מדברים באותו שבוע על אותו דבר על הכל. ככל שהלימוד יותר קרוב לחיים יש לי יותר סכנה. כי מתי יהיה לי שערה רגשית? ממשפט בגיאומטריה? יש? בהצלחה רבה ושבת שלום.